10 שיעורים על כסף שהלוואי שהייתי יודע בגיל צעיר יותר. אני כמובן לא המצאתי את השיעורים האלה, לא אני כתבתי אותם, אבל אני חווה אותם בחיים שלי כבר למעלה מעשור, בחיים העסקיים שלי, בחיים האישיים שלי.
הכל נדלן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
הכל נדלן. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שמאוד קרוב לליבי. אני אוהב ללמוד עליו הרבה, אני אוהב להרחיב עליו, אני אוהב לשמוע עליו פודקאסטים, לקרוא ספרים. בכלל אני חושב שבסוף לכל דבר שאנחנו עושים בחיים יש כללים, יש דרך, יש איך זה צריך לקרות, ועל הרבה מאוד מהדברים החשובים אנחנו לא באמת לומדים, לא שאנחנו ילדים, לא שאנחנו צעירים, ובמהלך החיים אנחנו בעיקר לומדים מניסוי וטעייה, ואז זה לוקח הרבה מאוד זמן להתפתח, במקום ללמוד ממה שאחרים כבר עברו. אז הערב אנחנו הולכים לדבר על 10 שיעורים על כסף שהלוואי שהייתי יודע בגיל צעיר יותר. אני כמובן לא המצאתי את השיעורים האלה, לא אני כתבתי אותם, אבל אני חווה אותם בחיים שלי כבר למעלה מעשור, בחיים העסקיים שלי, בחיים האישיים שלי. אני לא יודע להגיד ולכמת כמה כסף השארתי על הרצפה במהלך החיים, ואני עוד אשיר עד, בוא נגיד, מזה שלא למדתי, או שאני עדיין לומד ואלמד כל החיים על התנהלות כלכלית, אבל אני בטוח שבטווח הארוך זה מאות אלפים ומיליונים שיכלו להצטבר ביחד, אם הייתי עובד לפי כללים נכונים, והייתי עובד בצורה נכונה. חתן הפרס נובל, דניאל כהנמן, באחד המחקרים שלו, העלה משהו מאוד מעניין. הוא עלה על קשר, הוא הראה קשר סיבתי עמוק או חזק, בין עושר בעין, העושר הכלכלי שלנו, לעושר באלף, לכמה אנחנו מאושרים. והוא הראה שעד בערך הכנסה של 30 אלף שקל נטו, בוא נגיד בימי חיינו, הקשר הזה הוא מאוד מאוד גדול, כלומר אם מישהו מרוויח 7,000, אם מישהו מרוויח 30, באחוזים מאוד מאוד גבוהים, הבחור שמרוויח 30 יהיה הרבה יותר מאושר, מעל הכנסה מסוימת זה כבר מתשתש, ואתם יודעים, זה כנראה פחות משנה אם אתה נוסע על פורש או למבורגיני, זה כבר לא ישנה את רמת העושר שלך באלף בצורה כזו משמעותית. כלומר, הסכום של כ-30 אלף נטו בחודש, יש קשר סיבתי חזק, קשר סיבתי משמעותי, בין העושר שלנו באלף לעושר שלנו בעין. זאת אומרת שרמת ההכנסה שלנו כן קונה עושר במובן מסוים או עד גבול מסוים, ושאמרו לנו, שאושר לא קונה כסף, זה לא בדיוק נכון. אולי אפילו הפוך, אחד הגורמים החזקים ביותר בעידן שלנו ללחץ, חרדות, אחד הגורמים שמשפיעים לנו הכי הרבה על החיים, הוא מחסור בכסף. אני לא זוכר איפה שמעתי את הדימוי המעניין הזה, על בן אדם שפתאום מישהו הולך ברחוב באיזה סמטה חשוכה, ופתאום מישהו מגיע מאחוריו ומתחיל לחנוק אותו, ואז כל מה שהוא חושב עליו באותם רגעים זה על האוויר, על הצורך באוויר, על הניסיון לקחת עוד נשימה אחת, והמחנק הזה שלא עוזב אותו. והדימוי הזה הוא לחיים שלנו על כסף, על זה שרוב האנשים חיים את החיים שלהם בתחושה של מחנק, בתחושה שמישהו לוחץ להם על הגרון, ובגלל זה כל היום שלהם הוא סביב כסף, כל החודש שלהם הוא סביב כסף, וכל החיים שלהם הם לא מצליחים לפתוח את העיניים למשהו אחר לצערי, וחבל, כי יש דרך אחרת, לא דרך של התעשרות מהירה, לא דרך של חלומות, לא דרך של תשב על חוף הים ותהפוך להיות מיליונר, אבל יש דרך אחרת, כי אנשים מגיעים לתוצאות אחרות. זאת אומרת שיש כללים, יש שלבים, יש דברים שאם נעבוד נכון, אולי נוכל להגיע לתוצאות שלהם. אני לא זוכר מי אמר את זה, אני חושב שאולי בעלים של מייקרוסופט, או, אני לא זוכר מי אמר את זה, אם נולדת, הוא אמר שאם נולדת אני, זו לא אשמתך, אבל אם אתה תמות אני, זאת כבר אשמתך המלאה. אז יש שיעורים וכללים שאנחנו צריכים לדעת כדי להתנהל בהתנהלות פיננסית נכונה, ולהגיע ליכולת שלא נרגיש את אותו מחנק, בטח לא ברמות שבו רוב האנשים מרגישים אותו. אחד הספרים הטובים ביותר על כסף, לדעתי, הוא הפסיכולוגיה של הכסף, ואחד הדברים שהספר הזה ממחיש, זה כמה ההחלטות שלנו במהלך החיים, על התחום הפיננסי שלנו, כמה הן רחוקות שנות אור הרבה פעמים, ממה שהרציונל היה אומר, ממה שהמתמטיקה היה אומרת, ממה שתורת המימון הייתה אומרת, ממה שהנוסחאות היו אומרים וכולי. כלומר, כמה אנחנו לא מקבלים את ההחלטות שלנו, על סמך מה שכבר, מה שבאמת היה מוביל אותנו לתוצאות טובות פיננסית. אז היום החלטתי להתרכז בעשרה שיעורים, או מחשבות, או תפיסות, או הנחות על כסף, שהייתי מאוד שמח שלא הייתי צריך להגיע עד גיל 34 כדי שיהיו לי אותם, ואם היה לי אותם בגיל 18, יכול להיות שכבר הייתי פועל אחרת, או מגיע לתוצאות טובות יותר מהר. והשיעור הראשון הוא לקוח מהספר, הוא אחד השיעורים בספר שנקרא האיש העשיר בבבילון, ספר בשנת 1926, ואחד הספרים הכי טובים נראה לי על ידע פיננסי, ואחד השיעורים הוא אני אקרא לשיעור הראשון, שלם לעצמך קודם, ונוסיף לזה גם את העניין של אילוץ חיצוני. בספר, אחד הדברים שהוא מדבר עליו, זה על הצורך בלשלם לעצמך קודם. נכנס לך מזכורת, אתה, קודם כל הכסף הולך לשכר דירה, למשכנתה, להלוואות, לאוכל, להכל, חוץ מלעצמך. זאת אומרת, אם אנחנו נדע שאנחנו צריכים קודם כל לשלם לעצמנו, קודם כל, אנחנו הראשונים בתור, אנחנו הראשונים, צריך להיות איזשהו אחוז, 10% מההכנסה, 20% מההכנסה, צריכים ללכת למקום צידי שהוא לעצמך, הוא בשבילך, הוא ישמש אותך להרבה מאוד דברים שנדבר עליהם בחלקם בהרחבה בהמשך, אבל קודם כל, שלם לעצמך קודם, אתה לא יכול לגמור את כל מה שאתה מקבל, אתה צריך קודם כל לשים משהו בצד, והדרך לעשות את זה, ילדי מה שאני קורא לו אילוץ חיצוני, אתם יודעים שהתחלנו את דרכנו בעולם הנדלן ב-2011, אחד הדברים הכי טובים שנוצרו תוך כדי תנועה, זה שבעצם הכסף שלנו כל הזמן היה באילוץ חיצוני במרכאות, הוא כל הזמן היה בתוך בלוקים, גם אם היינו עושים קנייה ומחירה, אז היינו רוצים לקנות יותר דירות, היינו צריכים, מחירי הנדלן עלו, אז כוח הקנייה שלנו לא השתפר, ואז כל הזמן הכסף קלו. יש לך אילוץ חיצוני שלא נותן לך להשתמש בו, לא נותן לך לבזבז אותו על חופשות בעוד שכולם טסים לתאילנד ועושים טיול אחרי צבא, לא נותן לך לבזבז את הכסף שאתה מרוויח, ואתה צריך ללמוד איך בשנים הראשונות גם להרוויח כסף מעבודה נוספת, ואז בעצם יש אילוץ חיצוני. בסדר? אילוץ חיצוני זה הדרך שלנו לשלם לעצמנו קודם. אם אנחנו נעשה הוראת קבע קבועה של אם אנחנו נעשה הוראת קבע קבועה של 10%, 20% מהמשכורת, אנחנו נאלץ את עצמנו לקלוח מקום שאנחנו לא יכולים לגעת בו, שהוא סגור, הוא בלוקים, הוא נדלן, הוא לא משנה מהו, אנחנו נשתמש באילוץ חיצוני ונעשה את הכלל הראשון שרוב האנשים לא עושים, משלמים לעצמנו קודם. רוב האנשים מתייחסים, ועוד אולי בתוך השיעור הזה, השיעור הראשון, רוב האנשים במשפט מתייחסים למשכורת שלהם כמו, בוא ניתן לילד שלה, אם הייתי נותן לילדים שלי בתחילת כל חודש, 30 ממתקים, ממתק לכל יום, אני מניח שכבר ביום העשירי, אולי אפילו ביום הראשון, אני לא יודע, הם כבר היום מסיימים את כל הממתקים של אותו חודש. וזה מה שקורה לנו במהלך החיים שלנו. אנחנו מסתכלים על המשכורת שלנו, ואנחנו כל סוף חודש יוצאים למרדף, איך אנחנו מסיימים את המשכורת שהתקבלה כמה שיותר מהר. אנחנו הרבה פעמים לא מגיעים בכלל למשכורת הבאה, ואז אנחנו צריכים ללכת לאותם ספקי כסף ולשלם להם כסף, ואז חודש הבא כבר אנחנו הוספנו עוד תשלום, אז במקום 20 יום שהיה לוקח לנו, אנחנו כבר ב-18 יום נגמור את כל המשכורת, וכולי. בעוד עשירי העולם מסתכלים על הכסף הזה ומבינים שקודם כל אסור להשתמש בכולו, צריך קודם כל לשלם לעצמך, בחלק מהכסף להשתמש לנטוע עצים, ובעצים האלה דרכם לייצר עוד הכנסה, ואז במקום שההכנסה שלנו תקטן בגלל שלקחנו כסף מספקי הכסף, מאותם בנקים וכולי, ואנחנו צריכים לשלם להם ריביות, אנחנו נייצר הכנסה פסיבית ואיתה נגדיל את ההכנסות שלנו. אז השיעור הראשון, שלמו קודם לעצמכם, 10% במינימום, תשתמשו באילוץ חיצוני כדי לשים את הכסף הזה בצד. השיעור השני, יש את הספר המיליונר מהדלת ממול, והוא מדבר שם על שני סוגים של אנשים, אלו שחיים מתחת לרמת החיים שלהם, ושהם יכולים להרשות לעצמם, ואלו שחיים מעל רמת החיים שהם יכולים להרשות לעצמם. ספר מראה ש-70-80% מהמיליונרים בארצות הברית, הם לא אלו שמצלמים עם בוגטי, או למבורגיני, או עם שטרות של כסף באוויר, הם דווקא אלו שלא קפצו מעל הפופיק, וזה כאלו שניהלו את הכסף שלהם בחוכמה, וחיו מתחת לרמת ההכנסה שהם יכולים, ובעזרת הכסף שהם שמו בצד, הם השתמשו בפלא השמיני, שנדבר עליו בהמשך, ריבית בריבית ובהשקעות, ובעצם ייצרו לעצמם עוד מקורות הכנסה. אם אנחנו נחיה מעל רמת החיים שלנו, אנחנו נוריד את רמת החיים שלנו כל הזמן, גם אם נקנה יותר מותגים וגם אם נצא יותר חופשות, בגלל שאנחנו כל הזמן נפנה לספקי הריבית, לא נוכל להשתמש בכסף שלנו, לייצור עוד פירות, ולכן השיעור השני שהייתי רוצה ללמוד כמה שיותר, להטמיע בחיים שלי, כי גם היום זה קשה, ולהפך, כמו שאתה מתחיל להרוויח יותר, זה רק נהיה קשה יותר לחיות מתחת למה שאתה באמת יכול. במקום בזבז את הכסף על כל מיני שטויות, אתה חייב קודם כל שלם לעצמך, לעשות לך קופה של חיסכון ליום שחור, קופה של כסף שאתה צריך להשתמש בו, קופה של כסף להשקעות וכולי, ולחיות מתחת לרמת החיים שאתה באמת יכול להרשות לעצמך. תזכרו, המיליונרים האמיתיים זה לא אלה שמצטלמים עם כסף שהם זורקים באוויר, הם אלה שיודעים להתנהל בצורה כלכלית נכונה. דרך אגב, זה גם הביא אותי לשיעור השלישי. צריך להכיר כמה שיותר מוקדם וכמה שיותר מהר, ולנסות להטמיע את זה, כי זה קשה מאוד, את ההבדל בין איכות חיים לבין רמת חיים. רובנו מתבלבלים בין איכות חיים לרמת חיים, וזה גם מה שמושך אותנו אחורה, ומכביד עלינו ומעיק עלינו, ולא נותן לנו להתקדם, ומכניס לנו כל הזמן לדיסוננס הזה, בין מה שאני חושב שאני צריך להיות כבר עכשיו, למה שאני באמת, או מה שאני מרגיש שאני, והבלבול הזה, זה בין איכות חיים לרמת חיים, שתכף נסביר במשפט מה זה כל אחד מהם. הבלבול הזה הוא זה שגורם לנו להידרדר במקום לעלות למעלה, וזה מה שכל הפרסומות וכל הבעלי עסקים וכולם רוצים שיקרה לנו. רוצים שנבלבל בין איכות חיים לרמת חיים, כדי שניקח כסף שאין לנו לקנות דברים שאנחנו לא באמת צריכים. איכות חיים הוא מצב, הוא בעיני המתבונן, בסדר? אם מישהו ישאל אתכם, תשאלו את עצמכם, אם אתם אוהבים את החיים שלכם, בכל אחד מהתחומים שיש לכם בחיים, משפחה, זוגיות, פרנסה, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת לכם. ורמת חיים זה כל אותם סמלי סטטוס, הרכב שאתם נוסעים עליו, החופשות וכולי, ואנשים בלבלים בין זה לבין זה, כי איכות החיים שלנו יכולה להיות מזמן שאנחנו משקיעים בילדים שלנו, ובאנשים או בגברים שלנו, ובקריאת ספרים ובמדיטציות, ואיכות החיים שלנו יכולה לעלות בלי קשר למה אנחנו קונים, אבל בדור שלנו בעיקר הדבר הזה כל כך התשטש וכל כך התבלבל, ולימדו אותנו שאפל זה סמל סטטוס, וכל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לקנות, וזה קשה, זה מאתגר, ואז המונחים האלה התערבבו לנו ביחד, איכות חיים ורמת חיים, ואז אנחנו חושבים שככל שנשקיע, נקנה, לא נשקיע, סליחה, נבזבז יותר כסף על מותגים וכולי, איכות החיים שלנו תעלה, אבל זה לא נכון. אז השיעור השלישי הוא ההבנה שאיכות חיים לא נקבעת אך ורק לפי רמת החיים. יש דברים ברמת החיים שיכולים לעזור לנו, יש כן כסף שיכול לשמש אותנו להעלות את איכות החיים שלנו, אבל זה לא ביחד, זה לא ככל שאני אקנה יותר בגדים ומותגים, אז יהיה לי איכות חיים גבוהה יותר. להפך, כנראה שאיכות החיים שלי תרד, כי אני לא באמת יוכל לנשום לרווחה. ולכן, השיעור השני, הוא בעצם מתחבר, השיעור השני היה לחיות מתחת למה שאנחנו באמת מסוגלים, ואחד הדברים, אחד הדרכים להגיע לזה, זה להבין את ההבדל, אחת הדרכים להגיע לזה, זה להבין את ההבדל בין איכות חיים לרמת חיים, ולהפסיק לקנות שטויות, וזה מוביל אותנו לשיעור הרביעי, לנהל תקציב, אין עסק, אין תא משפחתי שיכול לצמוח, ולעלות למעלה בלי להתנהל תקציבית נכון. וניהול התקציב הוא זה שיעזור לנו לא לבלבל בין איכות חיים לרמת חיים, כי נדע לפלג את הכסף שלנו בצורה חכמה ולמה הוא הולך ולעקוב אחריו. אני לא חושב שצריך להרחיב פה על מה המשמעות והאיכות, ולמה זה יכול להוביל אותנו לנהל תקציב, אבל זה פרק בפני עצמו בפודקאסט שלנו, זה קורס בפני עצמו, זה הדרכה בפני עצמה לנהל תקציב, בעלי עסקים לומדים את זה כל החיים שלהם, ותא משפחתי שרוצה להתנהל נכון צריך לדעת למפות את ההוצאות שלו, להבין מה הוא יכול לוותר, איפה הוא יכול לחסוך, איך הוא מוציא כסף להשקעות, ואיך הוא מנהל את התקציב שלו ביום יום. מבלי לנהל תקציב, אף אחד לא יכול לצמוח כלכלית לטווח הבינוני והארוך, לא משנה כמה כסף הוא ירוויח. אתם יכולים לראות את זה אצל מתכננים פיננסיים, שמגיעים אליהם אנשים עם מינוס, ועם בעיות כלכליות, גם שהם מרוויחים 50 ו-60 ו-70 ו-40 ו-30 אלף שקל בחודש, כי הם לא מתנהלים תקציבית נכון. אז בלי השיעור הזה על כסף, של מה זה תקציב, ואיך אני מנהל אותו, ומאיפה מגיע, כמה מקורות הכנסה יש לי, ואיך אני אוכף את התקציב ביום יום, אף אחד לא יכול להתקדם. השיעור החמישי הוא שיעור קשה. הוא שיעור לא כיפי. הוא שיעור לא סקסי, סליחה על הביטוי. הוא שיעור שאף אחד לא רוצה לדבר עליו, וזה שהזמן הוא החבר הכי טוב של הכסף. ריבית דריבית היא הפלא השמיני בעולם, אמר איינשטיין. ככל שנתחיל לחסוך מוקדם יותר ולהשקיע מוקדם יותר, אנחנו נגיע לתוצאות טובות יותר בטווח הבינוני והארוך. ופה, למה זה שיעור לא כיפי? כי זה מנפץ את אותו חלום של לעשות את המכה, של להתעשר, של... כל אותם סיסמאות שחסרות כלום ושום דבר. אז המיליונרים מבינים שהתעשרות זה משחק לטווח הארוך, ולא מצפים להתעשר בין לילה. אם תסתכלו על מדד S&P 500 ותיקחו את הממוצע שלו, מאז שהוא נוצר אנחנו מדברים על צועדו ספרתיות. אלברט איינשטיין לא סתם אמר שריבית דריבית היא הפלא השמיני בטבל, מי שמבין זאת מרוויח ומי שלא משלם. בזכות הקורונה, אנחנו סוף סוף יכולים להבין מה זה, מה ההבדל בין גדילה ליניארית למעריכית. אנחנו יכולים להבין את ההתפוצצות הזאת שקורית רק אחרי פרק זמן ארוך, ומה קורה לכסף שמושקע לפרקי זמן ארוכים, ואיך אפשר באמת להפוך להיות מיליונר שמדברים על פרקי זמן של 15, 20, 30 שנה קדימה. אבל צריך להתחיל כמה שיותר מוקדם. אז השיעור החמישי ש... כיף ללמוד אותו כמה שיותר מוקדם אם אתה צעיר, ומבין שאין נוסחאות קסם, וככה תגיע לתוצאות, זה שהזמן הוא החבר הכי טוב של הכסף, וריבית דריבית זה הפלא שכולנו צריכים להכיר. השיעור השישי, ההבדל בין חוב טוב לחוב רע, וזה אולי אחד הדברים שהכי טריוויאליים אולי, כולם צועקים אותם, אבל כל כך קשים להבנה. חוב טוב זה חוב שמכניס לך כסף, זה חוב שבעזרתו אתה קונה משהו שייצר לך כסף, דירה להשקעה, השקעה במניות, קרנות, קופות גמל, קרנות השתלמות וכולי. חוב רע זה כל אותם חובות לדברים שמורידים את רמת החיים שלנו, כי אנחנו אחרי צריכים לשלם עליהם ריבית ומישהו אחר לא משלם את ההלוואה בשבילנו. הם כל אותם חובות שאנחנו לוקחים ועושים פריסת השלומים בכרטיסי אשראי, והורדה קבועה בכרטיסי אשראי, והלוואות לטובת רכב, וליסינג, ותשלומים עם ריביות. כל אלה הם חובות רעים, חובות שמורידים את רמת החיים שלנו. אנחנו צריכים להכיר את ההבדל ביניהם ולהשתמש בחוב, במינוף. כי זה אחד החוזקות הכי גדולות שאפשר להשתמש בהם במהלך החיים שלנו, אבל אנחנו צריכים להשתמש בזה לחוב טוב. השיעור השביעי זה לשלם את החובות הרעים לפני הכל, לפני שאנחנו אנשים פעמים רצים קדימה מדי. הם מדברים על השקעות, הם רוצים אולי לעשות פעולות להשקעות, אבל בינתיים יש להם חובות שהם משלמים עליהם ריביות בלתי נתפסות, כמו פריסת השלומים בכרטיסי אשראי, או הורדה קבועה בכרטיס אשראי עם סל מצטבר, או מינוס, או whatever. יש חובות רעים שאנחנו חייבים לשלם אותם, כי העלות עליהם כל כך גדולה, שלא משנה מה נרוויח בהשקעות, זה מה שנקרא, אנחנו, יש לנו, אנחנו יכולים להרוויח, אנחנו משלמים 10% על כסף על המינוס שלנו, אבל אנחנו הולכים ומרוויחים בעזרת כסף 5% במקום אחר. אנחנו בעצם מפסידים כסף כל יום שעובר. ולכן אנחנו צריכים לשלם את החובות הרעים לפני שאנחנו יוצאים להמשך הדרך. אז תכירו את ההבדל בין חוב טוב לחוב רע, זה השיעור השישי. השיעור השביעי זה שלמו את החובות הרעים לפני הכל, והשיעור השמיני זה המשך של לשלם את החובות הרעים, זה להשקיע בחוכמה. במיוחד ברגע שאנחנו מבינים את החיבור המדהים הזה בין זמן וכסף, הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה להשקיע בחוכמה, לא לחפש את המכה, לא לחפש את השירות מהירה, להשתמש בפיזור סיכונים, להכיר את כל אותם מכשירים פיננסיים מדהימים של השקעות, כמו קרנות השתלמות, קופות גמל, אפילו פנסיות וכולי, שחלקם גם מביאים אותי לשיעור התשיעי, שהוא שיעור בפעל, נקרא לו מיסים. העשירים יודעים להשתמש בצורה חוקית כמובן, בכל מיני טכניקות להקטנת מיסים, לשלם כמה שפחות מס. הם רוכשים, קחו את עולם הנדלן, בסדר? יש בו פטור מהכנסה מסחירות עד גובה מסוים, ומעל אותה הכנסה הם עדיין ימוסו הרבה יותר נמוך מאשר מהמשכורת שלהם. אנחנו במשכורות הגבוהות, אנחנו כבר משלמים מיסים של 50% על הכסף, ולפעמים אפילו יש שיגידו יותר. אז השיעור התשיעי הוא היכולת של כולנו להקטין את המיסים שלנו ולהתנהל כלכלית בצורה נכונה, אם זה בנדלן לרכוש דירה יחידה, אם זה על ידי מכשירי השקעה וחיסכון שפטורים ממס, כמו קרנות השתלמות, ואז היכולת למנף אותם, והכנסות משכר דירה, וההבדל על רווחים שהם ימוסו עליהם 25% בשוק ההון, בעוד על המשכורת שלהם הם ישלמו הכי הרבה. מיסים, טכניקות של מיסים, זה השיעור התשיעי, צריך להגדיל בזה וללמוד לעשות את זה כמו שצריך, ולהשתמש בעסק שיש לכם כיכולת להכיר בהרבה הוצאות שאנשים אחרים משלמים עליהם רגיל, ואתם תוכלו להזדקות עליהם. בקיצור, זה שיעור מדהים, אבל זה שוב, זה פרק בפני עצמו. השיעור העשירי, שהוא שיעור לא רק על כסף, הוא לא רק על פיננסים, הוא שיעור שלקח לי שנים ללמוד אותו בעסק, ושנים להבין אותו לעומק, וזה אולי הכותרת הכי חזקה של הערב הזה, או של הפרק הזה, וזה מי ולא איך. אתם צריכים ללמוד לשאול את עצמכם בחיים שאלה אחת שיכולה לשנות לכם את החיים, זה לא איך אני עושה דברים, זה מי עושה אותם בשבילי, כי זה המומחיות שלו. זה לא מי אלא, זה לא איך אלא מי, זה מי אותו גורם שיעזור לי להתנהל פיננסית נכון, זה מי אותו גורם שיעשה לי מימון, קידום ממומן בפייסבוק כבעל עסק, זה מי אותו גורם שינהל את התקציב בשבילי, זה מי אותו גורם שילמד אותי איך להשקיע את הכסף בחוכמה, זה מי אותו גורם שילמד אותי את כל הטכניקות מיסים, מי ולא איך, זה השיעור העשירי, ואולי החכם ביותר שאני יכול בדעתי הקטנה לתת לאנשים אחרים היום, כי אני מנסה להטמיע את זה בחיים שלי כבר כמה שנים, וזה ימשיך וילך איתי כל החיים. מי ולא איך, זה הדרך של כולנו למנף את היכולות של אחרים לטובתנו. קחו את הכותרת הזאת ותשתמשו בה בחיים שלכם, ועוד משהו ככה לסיום, על החלום הזה שנקרא חופש כלכלי, כחלק משיעורים על פיננסים. הדרך לחופש כלכלי או לביטחון כלכלי לכל הפחות מתחלקת לשני חלקים מאוד 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 חשובים שאנשים מפספסים אותם. החלק הראשון מתחיל, אפילו שלושה חלקים. החלק הראשון מתחיל מלסדר את הבסיס של הפירמידה שלכם. תקציב, סגירת חובות רעים, הבנה מה ההבדל בין חוב טוב לחוב רע, לחיות מתחת ליכולת האמיתית שלנו, זה כל אותו חלק ראשון של סדר בתחתית הפירמידה. החלק השני זה כל הפעולות שאנחנו יכולים לעשות כדי להגדיל את ההון העצמי שלנו. אקזיטים בנדלן, כל אותם פעולות שאנחנו צריכים לעשות כנראה בעשור או ב-15 שנה, שנים הראשונות שבהם אנחנו יוצאים לעולם ההשקעות כדי להגיע מתישהו לחופש כלכלי, זה תלוי כמה כסף אנחנו יוצאים איתו לדרך, כמה כסף נצליח להכניס בתוך העשור הראשון, זה כל, החלק השני, זה כל היכולת והדרך והצורך להגדיל את ההון שיש ברשותנו, כדי שבחלק השלישי נוכל להתרכז בצבירת נכסים, ברכישת נכסים שהם אלו שיבואו, ויצרו לי את אותו חופש או ביטחון כלכלי. אז בעצם השלב הראשון הוא לעשות סדר בעולם הפיננסי שלי הבסיסי, תחתית הפירמידה, סגירת חובות רעים, בניית תקציב, מעבר לחיים שבו אני לא מבזבז את כל הכסף שיש לי בתחילת כל חודש, מעבר לחיים שמתחת לרמת החיים שלי, הבנה איך אני משתמש באילוץ חיצוני ומחלק את הכסף שלי בצורה נכונה, אחרי זה הוצאה של הכסף להשקעות כמה שיותר מהר במטרה ראשונית להגדיל את ההון העצמי, בניית תוכנית השקעה שמסתכלת עשור קדימה, איך אני הולך על אותם פעולות שלפעמים חלק מהן יותר מסוכנות, אבל המטרה שלהם היא הגדלת ההון העצמי, כדי שאחרי עשור, 15 שנים אני אוכל להתחיל לצבור נכסים כדי שבשלב שלישי בחיים שלי אני אוכל להגיע לביטחון החופש כלכלי. מי שירדוף אחרי טרנדים, אחרי חלומות, אחרי חלומות התעשרות מהירה, כנראה לא יגיע לזה באמת, ואם כן אז זה בודדים בודדים על אלפים שלא יצליחו. אני חושב שהדרך היותר נכונה היא ללכת על מה שעובד כבר עשרות שנים, אם לא מאות שנים, לכל כך הרבה אנשים, וזה ההבנה של העשרה שיעורים שדיברנו עליהם הערב, של קודם כל לשלם לעצמך קודם, לחיות מתחת למה שאנחנו באמת יכולים, לנהל תקציב, להבין שהזמן הוא החבר הכי טוב של הכסף, להבין מה זה ריבית דריבית, להבין איך אנחנו קודם כל משלמים את החובות הרעים שלנו, להבדיל, להבין את ההבדל בין חוב טוב לחוב רע, להשתמש נכון במיסים, להבין מי ולא איך, ולבנות תוכנית לטווח הארוך ולא לרוץ אחרי טרנדים חולפים. זהו, עד לכאן דברנו לערב זה, 10 שיעורים על כסף שהייתי שמח מאוד לדעת כבר וללמוד בגיל 18. אל תפסיקו להתפתח, כי בסוף, ככל שאנחנו נדע יותר, נבין יותר ונלמד יותר, החיים שלנו יהיו שיקוף של הדבר הזה. ניפגש פה ביום שלישי, שבוע הבא, 8:30.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנטס. להתראות בפרק הבא.